טוב, שלום לכולם ובוקר טוב. אני מזכיר שהשיעור מוקדש למי שמעת חבי בצרית ויצחק ראו, זיכרונה לברכה. אחרי שם... רפואה שלמה, מהירה ונעימה בעזרת השם. אני, שבוע שעבר לנו הפוגה בגלל מסיבת סיום של הבן שלי, ואנחנו עצרנו ככה בשיא המתח, כלומר סיימנו את הלימוד העיוני למדני של הסוגיה, ועכשיו צריך להגיע להלכה. אז נעשה חזרה קצרה ומהירה על מה שעשינו בעיקר בשני השיעורים האחרונים, כלומר נסכם את הניתוח של הסוגיה, וסיימנו בשיא המתח להבין בעצם את הסוגיה של שוטה לדבר אחד. אז אני חוזר, הנושא של הסוגיה הוא לא פוליטיקלי קורקט, כלומר מה ההגדרה של שוטה, מה נחשב מעשה שטות, ומה נחשב שוטה. ואמרנו שזה שאדם עושה מעשה שטות, זה לא מסווג אותו ישר לטייטל, שזה טייטל שהוא לא רק חברתי, זה נושא בפני עצמו, אלא טייטל עם נפקמינות הלכתיות, שהוא שוטה וקיים עלן שחרה שוטה וקטן, פטורים מן פורים למצוות.
גם אדם בריא לפעמים עושה שטות.
נכון, זה דיוק חשוב. כלומר, גם אדם בריא לפעמים יש לו מעשה שטות, אבל הוא עדיין תחת ההגדרה, אני מדגיש, ההלכתית, לא הרפואית, ההלכתית של אדם בריא. עכשיו יש עוד שאלה, נניח אדם בריא, אבל בשעה שהוא עושה מעשה שטות, בעולם המשפטי זה נקרא אי שפיות זמנית. נחשב, לא נחשב, אני בונה את המתח, בוא נגיד לזה היום. ראינו את הדברים של פרופסור שטראוס לפני שלושה שבועות, שהוא מסביר שההגדרה הקלינית או הלכתית של שוטה היא לא תלויה בהתנהגות, היא תלויה בעיקר בהתנהגות והיא לא תלויה בסיבה. כלומר, לא מעניין אותי האבחון, מעניין אותי בשורה התחתונה, כדברי הקבע בן מהללאל בגמרא, במשנה ובעדויות, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. אל תנופף לי עכשיו, אבל יש לי... יש לי נסיבות בקלות, יש לי פטור המפקד, יש לי זה וכולי, אכלו לי, שתו לי, שורה תחתונה.
ההבחנה הקלינית עם כל האותיות הלועזיות האלה לא משנה כלום.
ברמה ההלכתית לכאורה לא, מצד שני צריך להגיד שההבחנה הקלינית היא לא צמחת משום מקום. כלומר, יש גם... נכון. ברור שאם מישהו בא אליי עם שאלה ויבוא לי עם התעודות ואומר, אבל זה וזה וזה סיווגו אותו ככה וככה וככה, אז אני צריך לדעת איזה שאלות לשאול. רגע, כי אם אתה מסווג כי א' ב' ג', אז מן הסתם התופעות הן ד' ד' ו', האם באמת, ואני צריך לוודא, האם באמת זה מה שאתה חווה, זה מה שמתרחש, לפעמים הוא לא יודע להגיד לי את זה, וצריך לשאול את הסביבה שלו, את הוריו, את אשתו, את בעלה, לא משנה, את כל הדברים האלה. פה חשוב להדגיש, כמו שאמרנו, שאין שוויון לכאורה ברור בין האבחון הפסיכיאטרי לאבחון ההלכתי, דיברנו על זה. בכל מקרה, בואו נחזור טיפה, מקור א', מקור ראשון, נחזור על הגמרא, כי שבועיים כבר לא ראינו אותה, אני רק קורא אותה, אני לא אסביר אותה יותר מדי, ונתקדם. תנו רבנן, איזה הוא שותה, כן, חגיגה דף ג' עמוד ב', היוצא יחידי בלילה, ועלן בבית הקברות, והמקרה את כסותו, יתמר אבו נאמר עד שיהיו כולן בבת אחת, רבי יוחנן חולק ואומר, אפילו באחת מהן, היחידה מי, אידי אבי לאו דרך שטות, אפילו בחד הנמי, אידי לא אבי לאו דרך שטות, אפילו כולו נמי לא. אומרת הגמורה לעולם דקאבי לו דרך שטות, ועלן בבית הקברות אימור כדי שתשרה עליו רוח תומה הוא דקאבי. ויוצא בחידי בלילה אימור גנדריפס אחד איזשהו שיגעון וככה איזשהו שד מקומי, והמקרה את כסותו אימור בעל מחשבותו. כלומר, אני נותן פה הסבר והתנהגות לכאורה so called רציונלית, הגיונית, שיכולה לצבוע לי את זה כאיזשהו מעשה עם איזשהו לגיטימציה, גם אם לגיטימציה מעוותת, אבל היא נובעת מהיגיון ולא משיגעון או טירוף. כיוון דאבדינן לחולו, אבל הוא כמי שנגח שור חמור וגמל ונעשה מועד לכל, אמר רב פאפה, ישמיע לי לרבונה עד איתניה, איזה הוא שותה, זה המאבד כל מה שנותנים לו, הווה עד רבה. ואז דנים פה, היה חוזר בו מהכל, מזה תיקו. חילקנו את הסוגיה לארבעה חלקים, לא חוזר על זה כרגע, והסברנו שלסיכום יוצא לנו שהמחלוקת המרכזית פה בין רב יוחנן ורב אונה לכאורה דנה בשאלה לגבי חזקה. כלומר, חזקת שטות, האם היא יכולה להיקבע על פי סימן אחד, זוכרים? או שמה צריך להחזיק את האדם בשטות דווקא של שלושה סוגים שונים, וגם פה דיברנו האם זה שלושת הסוגים הספציפיים שנזכרו במסכת חגיגה, שנודע על האמת. לא רלוונטיים בימינו. כלומר, אלה הם... מה, לישון... לא רלוונטי. היום כדי להבחן שוטה, אתה צריך שהוא ישן בפגולה בין הקברים? שהוא ישן בירקונים? נכון, אם יוצא יחידי בלילה בקריה כסותה, היום יש דברים, מה שנקרא...
יוצא יחידי בלילה, זה בכלל לא רלוונטי.
בוא נאמר, לא מאחל לכם, אם הייתם במיון, מיון פסיכיאטרי בשיבה, אוקיי, שם המחלקה לא קטנה, אין שם, טוב, ישן בסגולה, קדימה. זה לא, יש שם, תודו, יש שם צ'קליסט אחרת, אוקיי? יש שם שאלות, כן? אבל לא השאלות הללו. אני לא יודע אם מכירים את הגמרא שם, אבל אני יכול להבין אם לא שואלים את השאלות הללו. בכל מקרה, הספק של רבונה, של רב פאפה בסוף הסוגיה, זה האם רב הונה יסכים שיש חזקה גם לסימן אחד בלבד. וזה מה שנפתח היום, מה שנקרא בהלכה, שוטה לדבר אחד. הוא פרפקט, הוא מושלם בהכל, עד שמגיע בדיוק הסדין אדום, ואז הוא נהיה כמו שור מועד, שאלה למה. דיברנו גם על שלוש שאלות יסוד, נחזור להם בקצרה, שאלה הפסית הראשונה, רבי יוחנן מרב הונה, כמו מי ההלכה, זוכרים, כמו מי נפסק, כמו רבי יוחנן, שבוע, בעצם לפני שבועיים דיברנו על זה, שזה בעצם לא פשוט כל כך, כלומר, האם צריך לזהות את שלושת סימני השטות, כדי להגדיר את האדם שותה כמו רב הונה, או אפשר להסתפק רק בסימן אחד, וכמובן נפקא מינה משמעותית, למה שנדבר היום, שותה לדבר אחד. השאלה היא שנייה, האם מספיק פעם אחת, או שצריך שהוא יחזור על אותו פעם אחת, שלוש פעמים. כלומר ששלוש פעמים, כל פעם שעולה אותו סדין אדום, אז הוא משתגע, ואני לא מגדיר כרגע מה זה משתגע, והשאלה האחרונה שבדקנו, זה שאנחנו, מה דיברנו בקודם, האם זה המקרים הקונקרטיים של הגמרא בחגיגה, או מקרים אחרים. ואז אמרנו, יש לנו בעצם שלוש תשובות השאלות הללו. קודם כל, הלכה כרבי יוחנן, ולא כרב הונה. שתיים, גם לרבי יוחנן אי אפשר להגדיר שטות, אלא רק על פי ההתנהגות שהשוטה בפועל עושה בה, ולא הטייטל. ורבי יוחנן אומר, המסכת חגיגה זה רק דוגמאות באלמה. זה לא הרשימה הקובעת, אין לה בלעדיות על המושג שוטה, אלא זה רק דוגמאות, וראינו שהרמב״ם בכוונה מביא דוגמאות אחרות לגמרי. למרות שבכלל הרמב״ם תמיד צמוד לגמרא, הוא לא מביא, ואומרים פה הפרשנים, הנושא כלים על הרמב״ם, שבכוונה הוא עשה את זה, כדי להפקיע אותנו מהחשיבה שרק זה ותו לא מידי. עכשיו, דיברנו בסוף המפגש הקודם, שבעצם אפשר לצמצם את כל הסוגיה הזו למחלוקת חזיתית אחת בלבד, לא אחזור פה על כל השקלא וטריא והפלפול שעשינו פעם שעברה על למדנות, אלא המחלוקת בין רבי יוחנן ורב הונה בסופו של דבר מתמקדת לנקודה אחת. האם שוטה לדבר אחד בלבד נחשב כשוטה או לא? זה נשמע לכם אולי, מה זה שוטה לדבר אחד? אבל אני אתן לכם דוגמאות, דוגמאות, הכל סיפורים אמיתיים. הפרעת אכילה. לא משנה אם זה בולמיה או אנורקסיה, אם זה משקל יתר או משקל חסר, מבין ההפרעות הנפשיות, ואני אומר, הפרעות אכילה חונות על, על, על התווך הנפשי, זה אחת ההפרעות הכי חמורות שיש. הפרעת אכילה. הפרעות אכילה. למשל, אנורקסיה בתצורה הקלה שלה, לא חמורה, מדברים על 10% תמותה. כלומר, על כל 100 אנשים, נשים או גברים שלוקים באנורקסיה עשרה, מהסוגים הקלים, עכשיו בהופעות החמורות של זה, זה כבר 30% של תמותה. עכשיו, זה רק בקשר של אוכל. תן להם עכשיו, תתייעץ איתם להשקיע עכשיו במניות, הם חריפים. הם יכולים לנהל, להעביר שיעורים כללי, הכל. אבל בנושא הזה של אוכל, אז יש פה מעשה שטות ודאי. אבל האם זה שוטה או לא שוטה, ואני אפתח פה אפילו יותר מזה, זה גם תלוי באיזה שלב. כי יש שלבים שממש בשלבים הקשים של המחלה, אז זה כבר לא משליך רק על האוכל, זה משליך על כל הבריאות וכל ההתנהגות ודברים כאלה. בשלבים הראשונים, וזה דוגמה אחת, דוגמה נוספת, PTSD, פוסט טראומה, הכל תקין. אבל אם הוא ישמע פיצוץ, שיחזיר אותו, בדיוק השבוע אנחנו מציינים 40 שנה לקרב סולטן יעקב בלבנון הראשונה, והוא עכשיו ישמע את הפיצוצים, אז באותו רגע הוא לא בתפקוד. אז האם הוא שותה לדבר אחד, כלומר כל עוד, כמו הכלבים של פבלוב, כל עוד הוא לא שומע, כן, את הפקודה בקשר של להכניס את הפגז לתותח, או לעלות על הרמפה, או את הכל נפץ, או במושגים שיותר רווחים בשנים האחרונות, פיגועים בעורף ישראל, ריח של בשר שרוף, אבק שריפה. אז כל עוד הוא לא מריח, הכל תקין. אבל ברגע שהוא מריח, ובמחקר אומרים שלכל אחד יש את הסעיף הזה.
יש כאלה שאתה לא יודע את הטריגר.
נכון, לא, כל אחד, כל אחד, מי שזוכר במוסד, אני לא נולדתי, אז שנת 72 כמדומה, ניסו לחסל מחבל מאוד בכיר, עלי חסן סלמה, עם אח שמו וזכרו, חוסל אחר כך, במקום זה חיסלו את אחמד בושיקי, מלצר תמים, הוא היה מלצר, אבל הוא לא היה תמים, אבל הוא גם לא היה עלי חסן סלמה. אחד הסוכנים של המוסד, היה ניצול שואה, ארבל, וברגע ששם אותו בחדר סגור, חשוך, זה החזיר אותו למחבוא שלו בשואה, והוא ישר נשבר ומסר הכל. וזה פדיחה של המוסד שלא עלו על אותה פוסט-טראומה בתהליך הגיוס שלו. אוקיי, זה לומדים את זה בקורס חקירות. כן.
יש לו לגבי הבחנה בין מעשה חד פעמי למעשה רחבי. כי מה שאתה נמצא זה רוחבי. נגיד למשל בן אדם ש...
זה המחלוקת, כן.
משבר רציני, יש לו ניסיון התנגדות, ואז נדרשו הסתכלות. אז משהו אחר.
אני אומר, עוד לא הגענו פה להרמה, אתה מעלה פה סעיף משמעותי שאולי ניגע בו שבוע הבא, שזה נטייה אובדנית. ברגע שיש ניסיון אובדני... לא, 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 אני אומר, אז אני אומר מהכובע של הפוסק. ברגע שהיה ניסיון אובדני, שהוא משמעותי, לא כאילו מישהו שאומר כאילו, לפעמים ניסיון אובדני, זה בעיקר מצוקה, כאילו, תחזיקו אותי, וזה חשוב. ובגלל שהיה ניסיון אובדני אמיתי, זה משנה את התפיסה ההלכתית להרבה, יש הרבה יותר קולות ודברים כאלה. ניגע בזה בסיכום ההלכתי שבוע הבא בעזרת השם. אבל זה בדיוק המתח. האם זה אירוע נקודתי או משהו רוחבי? רב הונא ורבי יוחנן. האם צריך שיוחזק בשטותו שלוש פעמים או שרק פעם אחת? נפקא מינה אדירה לשידוכים? בחור קיבל בגיל 17, שביס, כיתה י"א בישיבה תיכונית, קיבל איזשהו אירוע חד פעמי. בדיקה זה איזון תרופתי למשך שנתיים, לא חזר על עצמו עכשיו 5-6-7 שנים. צריך לדווח בשידוך? לא צריך לדווח בשידוך? אני מראש אומר, אני די מחמיר בנושא הזה שתמיד צריך להגיד, שאלה לפני, שאלה תוך כדי, סמוך לאירוסין, ודאי לא אחרי האירוסין, אוקיי? זה כלל. אני יכול להגיד לכם על איזשהו אירוע שהיה לי, שאמרתי לבחור, אני סומך עליך שתגיד. אם אתה לא אומר, היה לי חשש שהוא לא יגיד. אז אני אצטרך לעשות מעשה, כי אני לא יכול להיות חתום על שידוך שבו אתה היה, ולכן אני מבקש ממך, אתה רוצה שאני אהיה איתך בשיחה, אתה רוצה שאני אגיד לך מה להגיד, אתה רוצה שאני אכין את הקרקע עם ההורים שלה ואיתה, שום בעיה, אני אלווה אותך. אבל אני לא אתן להגיע למצב שמגיעים לוורט, שיש פה הסתרה. כל עוד, עכשיו, אם זה לא עובר דרכי, אני יכול לשב על תעשה עדיף, וגם זה לא, שאלה פשוטה, בהלכה. אבל אם אני השדרן, זה לא פשוט הדברים האלה. ולכן, שואל פה שאלה שהיא שאלה קשה.
חפץ חיים לדבר על זה.
נכון, נכון, השאלה היא קשה. מה בין אירוע נקודתי לאירוע חורבי? אבל זה בדיוק המחלוקת. אז בואו נראה את הדברים עכשיו בפנים, נתקדם טיפה יותר מהר. לא נתתי תשובה. שנייה. אירוע נקודתי, מזן מאוד נקודתי. אני לא פירטתי מה סוג האירוע, ופה יש הבדל. אולי במקרה אחר לא הייתי אומר. זה תלוי. אני אומר, זה תלוי מה, הרי אינו דומה פוסט-טראומה להפרעת אישיות גבולית. לא דומה הפרעת אכילה לפיצול אישיות. זאת אומרת, זה תלוי מה חומרת האירוע, אוקיי? אגב, ככל שזה יותר חמור, ההפטרה תהיה יותר גדולה כמובן, אוקיי? והרגישות היא יותר גבוהה, וזה תלוי, יש איזון תרופתי, אין איזון תרופתי. הדברים משתנים. סיפרתי לכם כבר בשיעור הפתיחה לסדרה, וגם בחודש אדר, פסק של הרב רבינוביץ', זכר צדיק לברכה, על מישהי שהיה לה איזשהו סשן של הפרעת אכילה, שנמשך בין חצי שנה לשנה, בסוף התיכון, ואחרי שהוא התייעץ עם פסיכיאטרים. אני דיברתי עם הפסיכיאטר שדיבר עם הרב רבינוביץ' אישית. והוא אמר, והוא אסר על האישה הזאת לצום ביום כיפור. גם שהגיע לגיל 37, 20 שנה אחרי, הייתה מתקשרת רב רבינוביץ' כל שנה, בערב יום כיפור. והפסיכיאטר הסביר לרב רבינוביץ' שהפרעת אכילה זה כמו גמילה מאלכוהוליזם. אתה אומר לבן אדם, הוא נגמל מאלכוהוליזם, אתה לא נוגע באלכוהול, אתה מקדש על מיץ ענבים. אתה רוצה שזה תירוש, אתה רוצה שזה יקב ירושלים, אתה רוצה שזה ינות, רק מיץ ענבים. אבל יום בשנה בפורים, תפוק את הראש. וזה לא עובד ככה, כי זה יחזיר הכל. אז אתה אומר לאישה, את אוכלת אוכל כרגיל, אבל יום אחד בשנה את צמה, והוא אסר עליה במשך 20 שנה, על פי ההנחיות הפסיכיאטריות, שהיא לא צמה. עכשיו, אני לא אומר כל מי שחווה בעיית של הפרעת אכילה, זה על כל, כל מה שנקרא מקרה לגופו, אבל בגלל לאור חומרת הפרעת האכילה, התופעה הזו, 20 שנה, והוא אומר, ויש לך מצווה, את זוכה לקיים מצווה שתעמוד לך ביום הדין, ביום כיפור, מצוות ונשמרתם. אז תשמחי במצווה הזו, זה לא פשוט, אבל את זוכה לקיים ונשמרתם. טוב, בוא נתקדם, אז ראינו, לדעת רבונה, שוטה לדבר אחד, הוא לא נקרא שוטה. בגלל שמעשה אחד, שהוא לא מעשה רוחבי, כמו שאמר דותן לפני שבועיים, אני תמיד יכול לצבוע את זה בהקשר. ברגע שאני צובע את זה בהקשר, אז יש לי סיבה, לא. כמו שאמרנו, פעם אחת מקרה. פעם שנייה, צירוף מקרים. מה אומרים בבד אחד? ופעם שלישית זה תופעה, יש לך שבת. סתם, אז תופעה צריך לטפל. מה? חזקה, נכון. שוב פעם, שאלה זה פעם שלישית, פעם רביעית, אני לא נכפול לכל הגדרים כרגע. בכל מקרה, אז לפי הסבר דברי רב הונא, שהוא לא מגדיר שוטה רק לפי מקרה אחד, אז עכשיו, כלומר הוא תמיד צריך את ההקשר, אז לכאורה שיטת רב הונא הרבה יותר רגיונית משיטת רבי יוחנן. למה שנחליט על פי מעשה אחד בלבד כמו רבי יוחנן, שהוא נחשב שוטה? הרי לכאורה תמיד יש לי את האטמוספירה, את ההקשר, ואם אני משנה מקום, משנה מזל, אם אני אבדה שלא יהיה אף מה שנקרא סדין אדום באזור, אז אולי לא יהיה פה את ההתקף, ומה שהסקנו, וזה אני מסיים את החזרה, אני מזכיר, אנחנו עדיין בחזרה, על פעם שעברה, על שני השורים האחרונים, דיברנו על 5 נקודות. דיברנו, מי שעושה מעשים דרך שטות, כלומר מעשים, קראת לזה תופעה רוחבית, כולם יודעים, כולם מבאים, כן, שהוא שוטה. מי שכולם יודעים שהוא שוטה. לא נכנס מה זה כולם יודעים, אבל כולם יודעים מה זה כולם יודעים. הוא מגיע לבית כנסת וכולם יודעים, הבן של זה, הבת של זה, היא לא יודעים בדיוק מה כתוב ב-DSM, יודעים, אז כולם יודעים שהוא שותה, אומר נזר הקודש, עטולט ענן ידעינן, מי הוא שותה, הלא שותה ניכר לכל, וגם ילדים קטנים יודעים ומכירים מי הוא שותה, יודעים, בקהילה הזו, הילד הזה והזה, או הנער הזה והזה, המבוגר הזה והזה, כולם יודעים. הנקודה השלישית שאלינו, שרב אונה ורבי יוחנן החלקו באדם שעושה מעשים דרך שטות, אבל השטות שלו בעצם מוגבלת לנקודה מסוימת, מה שנדבר היום, שזה אמרנו שוטה לדבר אחד. אבל באותו דבר אחד יש פה קביעות, כלומר תופעה רוחבית. אבל בגלל שאנחנו פוסקים כמו רבי יוחנן, כך גם הרמב״ם והשולחן ערוך פסקו כמו רבי יוחנן, אז עכשיו עוד יותר ברורים לנו הדברים של הרמב״ם, שמי ששוטה בדבר אחד הרי הוא בכלל שוטה ופטור, מה אומר הרמב״ם? מכל המצוות, זאת אומרת נראה את הדברים שלו בפנים. כלומר, גם שוטה לדבר אחד, לכאורה לפי הרמב״ם, מחלוקת, לכאורה לפי הרמב״ם, עוד מעט נגיע לזה. הנקודה הרביעית שסיכמנו, זה מי שעושה מעשים שניתן לזהות אותם כמעשה שטות, אבל אפשר גם להתייחס אליהם כמעשים תלוי הקשר. כלומר, זה תחום אפור, לא ברור. זה רוב המקרים, אוקיי? בסופו של דבר, אז במקרה כזה הדבר תלוי. אם רוצים לתלות את זה במצב נתון רגעי, כלומר הקשר ספציפי, אז זה תלוי. אז אפשר לכאורה לראות את זה. יש לכאורה לפעמים דווקא צד להקל ולהגיד אני רוצה דווקא לסווג את זה כמצב שטות, כדי להקל או כדי מה שנקרא למנוע ממנו איזשהו חיוב מסוים או עבירה מסוים מצד אחד. מצד שני, זה תלוי, סביב למשל סוגיות של גירושין, שאנחנו רוצים שהוא או היא יהיו במצב קשיר, אז אני אעשה כל מאמץ לא לסווג את זה דרך שטות, כדי שלא יהיה פה הגינות, או בעל הגון גם יכול להיות, כן? זה גם מקרים שקורים. עד שאני אוכיח מעבר לכל ספק שאכן יש פה את או שחור או לבן וכו'. והנקודה החמישית, מי שהשטות שלו היא לא קבועה. כלומר, לפעמים ככה, לפעמים פחות ככה, כן, וזה... כן, נכון, בואו נראה פה את מקור ב', שוט בית יצחק, עם זה סיימנו פעם שעברה. זה לדעתי לא מקרה איתים חלים ואיתים שוטה, כלומר, איתים שוטה, איתים שהוא החלים כבר מהעניין שלו. מה שגזרו חזל, רק אם האיתים שוות. כלומר, שבוע ככה, שבוע ככה, 50-50. או, אגב, זה מעניין, זה כולה חומרה? מה שאומר פה?
תלוי.
זה תלוי? נכון? תלוי למה? על כל פנים, או על כל פנים ימי שטותה קרובים לימי חלימותה, מה שאין, כן, כשרוב ימיה בבריאות, ואך לפרקים תשתתה, כלומר, רק בשלושה ימים לפני פסח, או רק בערב יום כיפור, לא גזרו חז"ל לאסור גירושין בשביל מיעוט ימיה וכולי. עד כאן חזרה מהירה, בוא עכשיו נראה בעצם מה היחס ההלכתי.
זה המקרה של האישה שכל שנה באזור אפריל הייתה מאשפזת את עצמה באופן...
אני יכול להגיד לך שבשנותיי בצבא, תמיד...
מצאו שזה תמיד משהו פה כמה ימים לפני פסח.
תמיד בשבוע לפני פסח הייתי מתנדב לאגנש, אמרתי גם ככה לא נוכל לעבוד עכשיו, כל המסדרים, יום חגם של הרסרים, נלך בתור קצין, נבדוק שהחבר'ה פורקים, וזהו, לא צריך את הכאב ראש הזה. בכל מקרה, מה היחס ההלכתי לשוטה לדבר אחד? ופה שוב פעם, אז מה הם הסימנים של שוטה? ואני מדגיש עכשיו שוטה גמור. תראו מקור ג', תבואות שור, תחילת המאה ה-19, שנודע בבירור שאין סיבה לעשייה זו, כי היא מחמת שטותו. ואפילו איקה למיטלי במיטלי דלא שכיחה לא תלילן. כלומר, אני צריך שיהיה פה איזושהי התנהגות שאני לא יכול לצבוע את ההקשר.
זה קצת מורפל משהו.
הוא מאוד מורפל, למה קצת?
נודע בבירור.
נכון, אז בוא, אני מזכיר. זה תחילת... מאה ה-19, תחילת המאה ה-19. חזון יחזקאל, התוספתא. התוספתא זה בעצם הברייתא בחגיגה במקום התוספתא בתרומות. וכאבד כן דרך שטות, כלומר מבלי שום צורך. כלומר, זה לא שהוא הולך לישון בבית קברות כדי לזכות לעיבור של רוח רעה לא עלינו, זה לא שהוא, יש לו איזשהו הצדקה או תירוץ, סתם.
בלי הצדקה.
בלי, כן. כלומר, לא לתועלת. בוא נראה את החלקת יואב, תחילת המאה ה-20, תלמידו של אבני נזר מסוחת שוב, היה גדול הפוסקים בפולין לפני מלחמת העולם הראשונה, וגם האגרות משה בארצות הברית, המאה ה-20, מחצית השנייה, הם סוברים שזה שהוא עושה או חושב שטות, זה עדיין לא אומר שהוא שוטה. ונראה פה את הדוגמאות. חלקת יואב. כי ודאי אף שאדם יעשה ברצונו דבר שאנו רואים שהוא פתיות, פתי וטיפשות. כל זמן שנוכל למצוא צעד איזה כוונה, אף שזה הכוונה, כלומר איזשהו היגיון, אף שזה ההיגיון, הרציונל הוא גם כן טיפשות ופתיות, מכל מקום לא נעשה שוטה בזה. ולא מגדיר אותו שוטה. דרך אין לך שטות יותר ממי שאומר כתבו גט, ותכף הלך והפיל עצמו מן הגג. להלכה, מה דינו של הגט? דגת כשר. לפי שיש עקשי לב. אם רואים שהם בצרה, ממעשים חייהם ומאבדים עצמן, אף שזה שטות שאין למעלה ממנו. עם כל זה, לא נעשה שוטה בזה כל שנמצא בו, איזה רצון. נראה אתם אפילו יותר חרפים אצל איגרות משה. והנה לבד היתר, ויש גם לדון, דאין לך... בוא נראה. והנה לבד היתר, ויש גם לדון, דאין לך שיבו שוטה כלל בזה שמחזיק עצמו למשיח. אדם, בטוח שהוא מלך המשיח.
הוא שאל את הדי אסם?
רגע, לא חלילה. אדם בטוח שהוא משיח. כמו שלא נחשב מי שעובד עבודה זרה, עץ אבן לשוטה. יש לך נוצרים. מה, כל הנוצרים הם שוטים? כל אפריקה, המזרח, עובדי עץ ואבן. הרי כאילו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. כן, אתה משתחווה לפסל שקנית במפעל או שעשית? מה, אז הם שוטים? אף שוודאי הוא שטות גדול להאמין בעץ ואבן. אלא אמרינן דהו פיקח ורשע ומכוון למיטה. הליכור, כל מי שעובד עבודה זרה, למה? למה להרוג אותו? הוא דעתו השתבשה. מה אתה משתחווה? מה אתה עושה אבון פאור? מה אתה עושה את צרכיך על איזשהו פסל? ואתה חושב שזה משפיע שפע? אז לכאורה, פה בעצם נשמת הקרקע מתחת כל עובד עבודה זרה, כן, הוא שוטה, הוא פטור מן המצוות, פטור מן האיסור הזה, נכון? רגע, אז הוא אומר, אלא דגאוותו היתרה התעתו שראוי להיות משיח. וממילא אפשר לדון עוד יותר, שגם כל מעשיו השטותים שנמשך מצד תאותו שהוא משיח, לפי שדעתו ראה הוא תיקון עולם, אינם מחשבים אותו לשוטה. וכל דבר, שימו לב להגדרה, כל דבר שאדם עושה מצד חשבון איזה ושיטה ודרך שמחזיק בדעתו, אף שהיא שכלות גדולה, כלומר טיפשות, לא נחשב שוטה בזה כדי מוכח מעובדי עבודה זרה, שהרבה מעשי שטותים עשו. וכל דרכי האמורי שנאמרו בשבת אף סמכזיין הם מעשי שטות, ויש להם דיני פיקח. כלומר, האמירה פה של האיגות מושה היא אמירה מאוד חריפה. כלומר, אם אתה רואה פה מעשי שטות של בלי היגיון, אז אתה קדימה, כל מי שעובד עבודה זרה פטור. אז חשוב לדייק פה, ודיברתי על זה עם הרב רודנט והגשתית, שהוא זה שעשה לי את ההכשרה המקצועית בתחום של בריאות הנפש. שנייה, רק אני אסיים את המשפט. אז הוא אומר שהדברים פה קשים, הדברים של האיגרות משה קשים, ולכן, הרי לכל שוטה, כן, סיפור הזה שנוסע בכביש 4 נגד כיוונות נועה, ואשתה אומרת לו, מאמי, תיזהר, שמשוגע שלו, הוא אומר, משוגע אחד, יש מלא משוגעים, כלומר, לכל אחד יש את ההסבר שלו. אז אז הוא העיר, אומר לי, תשים לב שהאיגרות מוישה הזה נכתב באבן העזר, בשאלה שעוסקת לצורך מתן היתר גט. כלומר, שמראש המגמה בשאלה הזאת היא לסווג את האדם ככשיר ופיקח, כדי שנוכל להתיר אישה מהגינותה. אז זה לפעמים היכולת של הפוסקים לעשות שמיניות באוויר ולוליינות הלכתית מדהימה, כדי להתיר אישה לבעלה. סכיזופרניה, שלא נדע, זה נכון, סכיזופרניה זה דוגמה מעולה, מה זה? זה אולי ההופרעה, מה זה הגיוני? זה לא הגיוני, זה מנומק. מי שנפגש עם סכיזופרן, הנימוקים שלהם, עכשיו אתה אומר, גייבאלד, מה קורה? מה יש? אבל מבחינתם זה לא בלוף. מבחינתם זה לא בלוף, הוא יראה לך, אתה רואה פה עשרה אנשים עם ניו בלנס, אחד עם סנדלים. למה עם סנדלים? אני לא יודע, אני עם סנדלים למשל. ותדע לך, כי משתילים את המכשירים בסנדלים ולא בניו בלנס, אוקיי? לי זה לא היה עם סנדלים בזנאי, אבל אני עם פריט ליבוש אחר שדיברתי עם מישהו, אוקיי? כלומר, זה אחד התופעות, אחד ההפרעות הכי מנומקות שיש. בצורה, אתה אומר, וואי, יש פה מוח מבריק, כאילו, יכול להיות פה... שמים לב לכל הפרטים, לכל הדברים, ותראה, הספרים מסודרים ככה. למה יש שם רווח בשוטנשטיין? אתם רואים שם, סתכלו שם למעלה, שוטנשטיין בווי. למה הוא מולי? כי בדיוק המצלמה? אז מה, איפה נשיב אותו פה? לא, גם פה יש רווח, וגם פה. הדברים, ולכן אומר, ולכן הנקודה הזו פה שאנחנו לפעמים עושים הכל כדי להתיר את זה, אבל, הלכה למעשה, אני, בגלל קוצר הזמן, אני מתחיל חותר ככה להגיש את השורה התחתונה, אצל הפוסקים אנחנו עושים כל מאמץ להימנע מהגדרה של מישהו כשוטה. אתם זוכרים שדיברנו בפרמטר השלישי, בשיעור הפתיחה, שאנחנו למשל חולים דימנטים, שאנחנו מתירים לפעמים איסורים בדאורייתא, כדי לעכב את התפתחות המחלה, שלא יהיה אלצהיימר ברמה גבוהה, כדי למנוע מהאדם להגיע למצב שבו הוא יהיה פטור מן המצוות. ועושים כל דבר, משתדלים, כדי לא להגדיר אדם כשוטה. אנחנו נעסוק בשבוע הבא. נכון. יש מצב... נכון, נכון. אבל אני מדבר עכשיו לא נקודות קונקרטיות, אלא כאמירה כללית. האמירה כנראה דעות אצל הרב אבינר בצורה מאוד חותכת. תראו.
המצב בפועל הוא סכיזופרנים רגועים, נותנים גט, מקבלים גט.
כן. בוא נראה.
דימנטי אתה יכול לצרף למניין או...
זה שאלה. אנחנו כל ה... למעשה, שבוע הבא, גם נדבר קצת על פטי, אבל נגיע לזה. שוט נזר הקודש, ראינו אותו פעם שעברה, עטולת ענן ידין למי הוא שוטה, הלו שוטה ניכר לכל, וגם ילדים קטנים יודעים ומכירים מי הוא שוטה, וביותר יש תבע פי רופאים מומחים, ולכן אומר, מה אנחנו מדברים פה? כולם יודעים מי זה שוטה? אל תבוא אתה עכשיו ותגדיר, הוא שוטה. כולם יודעים, ואם לא כולם יודעים, וזה לא ברור, הדברים לא פשוטים, כי יש הרבה שטות נסתרת. סיפור שאני מכיר מקרוב, על זוג שנישא, ו... לא אמרו לבעל שהאישה לוקחת כדורים, אבל חלק מהכדורים הם פוגעים בפוריות, ושרצו להיכנס להיפקד, להיכנס להיריון, הפסיק עם הכדורים, ואז התברר. והיה שם סיפור לא פשוט. לא.
את עצמה היא הפסיקה.
אז אתה אומרת.
זה כדורים.
היא רצתה להיכנס להיריון, מה אכפת ילדת מי? היא הפסיקה. מה, היא צריכה אישור? היא רוצה, לגיטימי שהיא רוצה זה. לא לגיטימי, שהיה שם הסתדה. לא לגיטימי. אז בואו נחזור גם על הדברים של הרב פרבשטיין, ייתנו לנו כיוון, על הפער בין התפיסה של החולה לבין הקשר של המציאות. והרב זילברשטיין דיבר על היקף רחב של שיבוש, תראו מקור ח', הרב פרבשטיין, משבט חברון, כאשר מחלת הנפש היא בדרגת חומרה כזו של החולה, אין קשר עם המציאות. זה מקרה קיצון. אין קשר עם המציאות. למשל דימנציה בשלבים מאוד 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 מתקדמים. ודעתו משובשת לגמרי. ברור שאין כל תוקף למעשה ונוח חיים. אבל זו שאלה קלה, תראו מה רב זילברשטיין אומר. שיעורי תורה לרופאים. שוטה הוא כל מי שנשתבשה דעתו. מה זה אומר? ונפגעו אצלו תהליכי המחשבה או ההתנהגות, וברור שלא כל שיבוש בחשיבה או בהתנהגות יקבע שם שוטה. רק שיבוש בדרגת חומרה מסוימת יגרום להכיל על האדם שם זה לפי דין תורה. ולכן כאשר שיבוש הדעת חל בהיקף רחב, מה זה היקף רחב? זה כביצה, זה רביעית, ככותבת הגסה, תוך כדי דיבור, אכילת פרס, מה זה היקף רחב? אני לא יודע מה זה היקף רחב. סכיזופרניה, אני מקריא כמה סכיזופרנים. כמה? כף יד בערך, אוקיי? זה דוגמה מעולה לעיתים חלים, עיתים שוטים. יש כאלה שהם כואב, אבל יש כאלה שלא תמיד, רק כשמגיע הדוד, הם בטוחים שהוא בכלל גלגול של ראש השטאזי, כן, של הקגב, אבל כל עוד הוא לא מגיע, זה לא, אז זה פחות סכיזופרני, ויש כאלה שכל מי שהוא יונק מעליך על שתיים הוא חשוד אצלם. זה תלוי. אז מה זה היקף רחב? זו אמירה שהיא מאוד 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 לא מידתית. תראו הרב פרופסור שטראוס, קשה להגדיר את המושג שוטה, נכון, דיברנו על זה. ונעשה שימוש מושג ביחס למציאויות שונות ורבות. השימוש הנפוץ ביותר של מילה זו מתייחס לתופעה קלינית של הפסיכוזה, ולמה היא מתארת אותה בקירוב? המצב בו חסרה לאדם היכולת להבחין בין מציאות לבין דמיון, בגלל ליקוי רצוני בבחינת המציאות ובהבנת מציאות זו. האדם הפסיכוטי יעריך בצורה לא נכונה תפיסות ומחשבות, אגב זה המבחנים שעושים בשביל כל מיני סיטואציות, ואיך הם, בקשר למציאות. ובעשותו כך יפיק מסקנות לא נכונות לגבי המציאות החיצונית, למרות הוכחות כי המציאות היא שונה. זה לא יעזר, אי אפשר לשכנע אותם, אוקיי? לעתים קרובות מתלווה למצב זה מגבלה חמורה בתפקוד חברתי ואישי, אשר מתאפיין בחוסר יכולת לתפקד כמצופה. בעוד המונח שוטה נשאר קשור לפסיכוזה, תיאור מדויק יותר של תופעותיו וכן ניסיון הפרעה קלינית עכשווית אינם ברורים. הוא דומק פה עם הרב פרבשטיין. הוא אומר שבעצם שוטה זה מי שיש פער משמעותי בין המחשבה שלו לבין המציאות. אוקיי? ופה צריך עכשיו להתחיל לחקור ולדון, אוקיי, אז מה היקף הפטור? זה נובע. האם שוטה פטור רק בדבר אחד שקשור? ניתן לכם דוגמה. סיפור אמיתי עליי. אני לא חושב שאני שוטה, נראה לי, מקווה. הייתי שליח ציבור כמה פעמים, מקווה ש... אוקיי? אבל אני גדלתי במשפחה שמאוד אוהבת ספורט. מאוד מאוד אוהבת ספורט, משפחה אמריקאית, בין אם זה יהיה NBA, שהיה לילה מרתק, מי שאוחז ולפנות בוקר, או דברים אחרים, וגם עושים ספורט, ברוך השם, ברוך השם, כל מיני ספורט, אוקיי? אבל אשתי מעולם לא שמעה אותי מרים קול, אוקיי? יצאנו הרבה זמן דייטי, והיינו נשואים, ופתאום הגיע החודש מאי, והגיע הפלייאוף של היורוליג, ואני בחדר העבודה שלי מול המחשב, ולראשונה בחיי שמעה אותי צועק, היא רצה, מה קרה? אמרתי לה, השופט אנטישמי. והיא לא הבינה, והיא לא הבינה. למה השופט עועד את פנתנאיקוס? והיא לא שמעה את הקול שלי, היא לא הבינה. אמרה, טוב, לא יודע, איך זה פוגש אותך, חזרה, ואחרי שתי דקות, השחקן שלנו שם שלשה, ופתאום היא הבינה ש... עכשיו, אני לא חושב שאני שוטה לדבר אחד, אוקיי? אני כבר הרבה שנים אין לי מנוי. אבל תראו, חבר'ה נורמטיביים לחלוטין. אנשים מנומסים, מכובדים, מגיעים לבלומפיד, ופתאום על הייחוס של השופט, כולם בקיאים בפרק רביעי בקידושין, וככה זה, ופה ושם, והשחקן הזה ככה. ואתה אומר, כאילו, מה נסגר? אתה רואה אנשים ביד אליהו, עושים עניין ערבית לפני משחק ברבע לתשע של מכבי, הכל טוב ויפה, ברכו ורשמו, ברוך שם מבורך לעולם ועד, מגיעים לשער 11, אני לא יודע אם, כאילו, מה, איתם התפללתי? לא, אני אומר, עכשיו, האם אוהד שרוף, הוא שוטה לדבר אחד? עכשיו, מישהו אוהד שרוף, בזמן משחק של מכבי או של הפועל, אי אפשר לדבר איתו. אי אפשר לדבר איתו, כדאי שהוא לא ינהג, כדאי, אני אומר ברצינות. עכשיו, אני אומר את זה לא בצחוק. אז האם הוא שוטה לדבר אחד?
אבל אם זה הנורמה באירוע הזה, כולם מדברים ככה?
נכון, אז זו שאלה. עכשיו, פה חוזרים לעניין הנורמטיבי. מה מגדירים נורמה? אז ברור, אני חושב, או, בלה פמיליה, נכון. אז לה פמיליה, אני אתן לכם דוגמה. אני שרתי בכלל המודיעין, והיה לי חייל שהייתי צריך לראיין אותו, לקבל אותו ליחידה, הסיווג. והוא מאוד מאוד ככה התגאה בזה שהוא בלה פמיליה, שהוא ביציע המזרחי. בביתר, והוא מאוד רצה, כי אנחנו עסקנו בעניין של מחבלים, אז הם מאוד רוצים ככה לסכל טרור, אבל לא עודף מוטיבציה. אז הוא אמר לי, את המשפט שקנה אותי, אני בלה פמיליה, אבל ששרים עליה רבין, אני לא שר. אוקיי? אמרתי לו, התקבלת. אם אתה עושה את ההבחנה, אומר, אני שר את כל השירים, אבל ששרים עליה רבין, אז היא עוד הייתה בחיים. אמרתי, אם אתה עושה את ההבחנה, היה חייל מעולה. באמת היה חייל מעולה, וידעתי שבזמן שהם משחקים של ביתר, הוא לא יהיה בחמל, כאילו, אין מה... כאילו, הוא יהיה בחמל, אבל הוא לא יהיה בחמל הזה.
לארגן
שהוא יצפה. כן, לא. מה זה לא יצפה? הוא ישים רדיו. לארגן שהוא לא יהיה בחמל. כן, אין מה לעשות. בסדר. היה חייל מולה. בואו נמשיך ונראה. תראו, גט מקושר, סימן י' הדבר תמוע, איך ייפטר מהמצוות בדברים שאינו שוטה. אוקיי, בסדר, הוא שוטה בדבר אחד. אז ישר ניתן לו פטור גורף כמו הרמב״ם, שבהכל, שקידושיו לא קידושים, שהוא לא שליח ציבור, בהכל הוא פטור, דקייבן שהוא תיקח ודעתו מיושבת עליו בכל שאר הדברים, זולת שבדבר אחד, כל יום חמישי ברבע לתשע וחמישה, נכנס ברוח שטות. איך יעלה על הדעת שיהיה פטור מהמצוות? הדברים פה מאוד נוקבים. הוא שותה לדבר אחד. שותה לדבר אחד וזו תופעה רוחבית. זו תופעה רוחבית. בסדר? אבל האם בגלל זה בכל שאר הדברים, אז בכל שאר הימים שאין משחקים, אז, או לא משחקים, או שהוא לא פוגש את הדוד, שהוא בטוח שהוא מקור של השטאבי, אז אולי אז הכל בסדר. ואז הוא יכול לצאת ידי חובה, אבל לא יוצא ידי חובה. תראו את הרדבז, הרדבז על הרמב"ם בהלכות עדות, הרדבז מאוד מאוד חריף. הוא אומר לא. כתב רבנו הרמב"ם, הטעם לפי שאינו בן מצוות. כלומר, שהוא פטור מן המצוות, ואף על פי שמקיים מקצת מצוות לפעמים, הווי כמי שאינו מצווה ועושה. הרדבז אומר, אוקיי, שותה לדבר אחד, הפרעת אכילה. פטור מכל המצוות, מכל המצוות. מניח תפילין, מצווה ואינו עושה. גדול המצווה ועושה, ממי שלא מצווה ועושה, אנחנו לא אומרים לו, אל תניח תפילין. נכון, אבל הוא לא מצווה ועושה.
אז יהיו מצבים שיהיה אסור לו לעשות. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו עושים, לדוגמה, בן אדם יש דברים שאנחנו עושים, לדוגמה, בן אדם שצריך לעשות קריאה, לא עלינו. אז אם אסור לו לעשות קריאה, או אם הוא לא מצווה לעשות קריאה, אז אסור לו לעשות, כי זה נגיד בל תשחית.
עם קריאה אני יכול לזרום, כי בסופו של דבר זה דרבנן. אוקיי? אבל דברים, למשל, האם אני לא יכול שהוא יהיה בעל תוקר? 30 שנה היה בעל תוקר בבית כנסת. לא, פתאום עכשיו קיבל, פתאום עכשיו היה לו את העניין הזה, שאתה לא דבר אחד, פתאום נהיה אוהד מכבי. סתם דוגמה, אוקיי? פתאום נהיה שם מפרט אכילה, פתאום נהיה סכיזופרן. הרי זה לא מולד, זה פתאום מגיע. כהן, שפתאום בגיל 50 גילו לו, מה, אז כל התינוקות שהוא פדה עד עכשיו, הם לא פדועים? לא, אבל צריך לוודא שמעכשיו הוא לא פודה. וזה דאורייתא. דברים לא פשוטים. הדברים בכלל לא פשוטים, זה דעת הרדבז. לרוב הדעות ההלכתיות אי אפשר להגדיר שוטה לדבר אחד, אלא רק בדברים מובהקים מאוד. כלומר, משיכה לבלומפילד, או לסמי עופר, כן, או לכל אצטדיון כזה או אחר, אלא אם כן זה ממש ממש קיצוני, ואני לא נדרשתי עדיין ההלכה בין סוגיה מאוד קיצונית כזו. אבל אומר הרב זילברשטיין ונזר הקודש אומרים, נו, אבל מה אתה מדבר? גם בשוטה דבר אחד. כולם יודעים, כולם רואים, כולם מבינים, היקף רחב. האמירה הזו קשה לי. כאילו היא מאוד ברורה לי, אבל ברמה הלכתית אנחנו צריכים לחתוך. וזה לא תמיד פשוט, ופה מתחדד הקושי בהגדרה או באבחון של שוטה לדבר אחד. יש אנשים שהם מתנהגים בצורה, הכל בסדר, באופן, ממש הכל תקין, אבל בנקודה רגעית אחת, הם מאבדים את זה. למשל, כעס, מה זה כעס? המשבר כלים בחמתו, מסכת שבת. זה לא משהו רציונלי, נכון? אבל מרוב עצבנות הוא שובר כלים, או חוסר, עכשיו, שוב פעם, האם זה כעס?
מה זה גט מקושר?
או, נכון, עם הכהנים, או שחוסר הבנה באיך העולם מתנהל, מה, אתה לא יודע שלא צועקים בהיפר מור על המור? אתה יכול להגיד, אבל כאילו, פדיחות מול אנשים, בבית תצעק, לא מול כולם, נכון? הדברים, זה אנשים שהרבה פעמים, כאילו, אתה אומר, יש איזשהו, כאילו, איזשהו קצר באיך מתנהלים בציבור. נכון, נכון, אני אומר, אנחנו להלכה משתדלים להימנע כמה שאפשר מלהגדיר שוטה לדבר אחד, או להגדיר כל התפרצות רגעית בתור שטות. פה אפשר לסטרף את שיטת תוספות שראינו בעבר, שגם אם הוא שוטה לדבר אחד, בסדר, אבל בשאר הדברים הוא פיקח לכל דבר ועניין, וזה לא מבטל את זה. או שיטת רבנו אביגדור והפסיך המשפירה, אם אתם זוכרים, שמה זה שוטה? רק מי שעשה את שלושת הדברים הנקודתיים במסכת חגיגה, ופה הוא לא עשה, ולהסתמך עליהם כדי להתיר אותו שהוא לא שותה, ואז הוא אוכל לתת גט או דבר אחר, או להיות שליח ציבור למשל. בואו נראה, בכל זאת נפסק להלכה כרמב"ם, אני חוזר על הרמב"ם שאנחנו מכירים, מקור י"ג, הלכות עדות פרק ט', השותה פסול לעדות מן התורה לפי שלא בן מצוות, ולא שותה שהוא מעלה חירום ומשבר כלים וזורק אבנים בלבד, אלא כל מי שנטרפה דעתו, ונמצא דעתו משובשת, תמיד בדבר מן הדברים. כלומר, הוא שותה לדבר אחד, אבל תמיד, אף על פי שהוא מדבר ושואל כעניין בשאר דברים, הרי זה פסול ובכלל שותים יחשב. נכון.
תמיד, כל יום חמישי ברבע לתשע הוא משתגע,
או זה שאלה, נכון. אין לך.
אבל זה גם תלוי בנורא בסטנדרטים. יש דברים...
מה זה סטנדרטים? סטנדרטים ש... מי מגדיר את הסטנדרט?
החברה, הסטנדרט של החברה. יש היום דברים שאם אתה תגיד אותם בציבור, תגידו, הבן אדם מנותק, הוא לא יודע איך מתנהגים מהתנהלים. אבל אם היית אומר לפני 30 שנה, מי ידלף?
נכון, מה, שינו את הכללים בצבא. אוקיי, בוא נראה האם רוב האחרונים באמת צמצמו את האפשרות של ליישם הלכה למעשה את הפסק של הרמב״ם. תראו את הרב אבינר באסיה, כן, ביטאון רפואי הלכתי, צלילות הדת בימי הזקנה, מקור י' ד'. אנו למדים כאן כלל גדול שהזכרו רבותינו האחרונים, אנו משתדלים לתת להתנהגותו של אדם כל פירוש אפשרי שיחלט אותו ממעמד לקוי נפשי. אפילו אם פירוש זה דחוק במקצת, אנו ניגשים אל אדם זה מתוך יחס פרימיטיבי כדי לא להוציאו מכלל האנשים הרגילים. אמנם נודה שההתנהגויות אלה כגון לינה בבית הקברות כדי להקטיר לשדים, אף שהן משונות במקצת, על כל פנים גם אנשים במרכאות נורמליים משתתפים בכל מיני פולחנים שונים. זוכרים את דברי האיגרות משה? אדם אכול דאגות עד כדי כך שהוא זקוק לצאת יחידי בלילה עדיין בגבול הסביר. אפילו אדם המרגיש הזדהות נפשית עם זאב, ואוהב לשוטט בחוץ כמוהו, אבל חוץ מזה הוא מתנהג כרגיל, אין בך חסון. לכן מזהיר אותנו רבונה, אין להביא הוכחה, חוזרים עכשיו לגמרה, אין להביא הוכחה מסימן אחד, שהרי הוא ניתן לפרשנות פרימיסיבית. אמנם, אין הלכה כרבונה, אבל כתבו רבותינו שגם רבי יוחנן הסכים לקבל כל פירוש התנהגותי, דיברנו על ההקשר, שיאפשר לסווג את האדם במסגרת האנשים הרגילים. ופה מתחדד ההבדל בין גישת האבחון הפסיכיאטרי לבין הגישה של הפוסקים. בואו נראה את הרב אבינר בקרח אחר של העשייה, קרח עין ג'. יש הבדל עקרוני בין מטרת ההבחנה של הקנילאי לבין מטרת ההבחנה של חז"ל. מטרת המטפל הפסיכיאטר היא להגיע להבחנה מוקדם ככל האפשר על מנת לטפל בחולה, למנוע הידרדרות במצבו, לייצבו ונסות לרפותו. מטרתם של חז"ל הייתה כאמור אחרת. חז"ל רצו לקבוע את הקו המפריד בין כשיר לבין שוטה ברמה המחמירה יותר, כדי למנוע מקרים רבים של הרחקת הפרט מן החברה. ההחלטה שאדם מוגדר כשוטה, ובכך אינו מהווה יותר חלק מן החברה, ולכן הוא פטור מחיובים משפטיים והלכתיים, מחייבת זהירות רבה מאוד, ושיקול דעת רגיש, כדי שתוכל להיות מוצדקת. כמו כן, במצבים רבים היא עלולה לעורר רגשות עזים של התנקות חברתית, ועלולה להכיש את התמוטטותו של החולה. לכן דווקא בשטות לדבר אחד, הוא אומר פה, בניגוד למה שראינו, בניגוד לרב זילברשטיין, בניגוד לרב פרפשטיין, לבן עזר הקודש, שראינו את הדברים שלהם, שדיברו על שוטה בכיף רחב, וכל הקהילה יודעת, וכל השכונה מכירה בזה, ברור, דווקא בשוטה לדבר אחד, למשל הפרעות אכילה או פוסט טראומה, אני מכיר מישהו מאוד מקרוב, שהיה לו שירות צבאי, לא פשוט, ראה מה שראה, עשה מה שעשה, טיפל בעצמו, ברוך השם, תקין לחלוטין, אבל שזה מגיע לקפה שחור, כי זה מחזיר אותו לחקירות ודברים כאלה, זה, ומוציא אותו מריכוז. אז מה, אז הוא שותה או לא שותה לדבר אחד? אז אשתו יודעת, ההורים שלו יודעים, האחים שלו יודעים שקפה שחור לא, לא להביא לשולחן שבת לקינוח, אוקיי? אבל האם זה הופך אותו לשותה? נראה לי שלא בהקשר הזה. ולכן דווקא בשוטה כזה לדבר אחד, יש עניין לחפש דמיון למקרים שנזכרו בגמרא. כך כתוב בשו"ת בית אפרים.
מה עם מישהו שהרגיש לזה מאכל מסוים, שזה
אלרגיה? אלרגיה. למה? אבל זה תופעה רפואית.
לא, בסדר, אני קורא שהוא לוקח את זה, הוא לא תופעה נפשית.
רגע, אתה אומר פה, אנחנו נרד עוד מעט על מי שבעקבות הטיפול הרפואי, יש לו תופעות לוואי, או דברים כאלה, זה קורה הרבה. מורפיום למשל. מי שמקבל מורפין, יכול יש תופעות לוואי, לשבש, מי שקנאביס רפואי למשל, כל מיני דברים, או של היי, או של דאון, של הרבה דיכאונות, שבעקבות הפרמקולוגיה, ודברים כאלה, זה לא פשוט. היום הרוקחים הטובים או הרופאים צריכים לדעת לייתר את האיזונים. כי אתה לוקח את התרופה הזאת, אבל זה פוגע במדללי דם, זה פוגע בעניינים של הלב, וכל... יש לזה תופעות, יש לזה הרבה מהתופעות, התרופות בעולם האונקולוגי, הם משפיעים מאוד על המצב רוח, המנטלי, הזיות, דברים כאלה שזה סבל, לא פחות, שלא נדע. בואו נתחיל לסיים.
יש איזו בכל... תופעה שאתה לא דיברת עליה, וזה דיכאון קליני. הבן אדם יודע מה קורה בעולם.
כן. קודם כל הזכרנו את זה בחלק הראשון, מה שמשום בסדרה.
אני מדבר על המקרה האלה, הרי אתה לא יכול להגיד שהוא שותל לדבר אחד. אתה יכול להגיד שהוא מבין כל מה שקורה, ובכל אופן הוא 22 שעות
עם הבא. נכון, בידה. אז אני אומר...
אתה לא יכול להגיד, למרות שהוא מקרה של מצב פסיכוטי קשה...
למה אני לא יכול להגיד? בעיניי זה אפילו יותר קל לא להגיד...
אתה יכול להגיד,
להגיד
שהוא לא מבחין
בין... נכון, נכון, אבל ברמה התפקודית שלו, זה כן הוא יכול להשליך את העניין הזה. אני יכול להגיד, ברמה התפקודית, מקרה שאני מכיר מקרוב, שאדם שבעקבות הדיכאון, בעקבות הדיכאון שלו, הוא היה מרגיע את עצמו באמצעות אכילה, ואני קיבלתי טלפון, האם יש לו יכולת, מישהו שלמד איתי בכולל, כאילו בהלכה, למדנו ביחד, האם הוא יכול לאכול משהו חלבי, למרות שהוא בשרי עכשיו. אוקיי? כי הוא חייב, כי הוא חייב, ואשתו אומרת הוא חייב, אני צריכה שהוא יאכל. אוקיי? וההבחנה שלו זה MDD, Major Depression Disorder, כן? דיכאון קליני. אוקיי? אבל זה לא בשר וחלה, כאילו, זה לא מיד אחרי, אבל אפילו 3 שעות לא עבור, אוקיי? לא משנה מה סוגיה פה איתרנו, זה לא היה מורכב יותר מדי, אבל אומר, הדברים האלה ודאי שהם קיימים. בכל מקרה, נפקמינות שהובאו באחרונים, בחלק מן האחרונים, זה ביחס לבירור האם מדובר אצל אדם ספציפי במחלות הגוף או מחלות הנפש. אולי, כמו שאמרנו, ההיבטים הנפשיים, במה ששאלת בעצם מקודם, מתגלים, הם בגלל סימפטומים של בעיות ובלחץ פרנסה. יש לו עכשיו הרבה נושים שרודפים אחריו. יש לו בעיות שלום בית, וזה מערער את היציבות שלו. הכל דברים אמיתיים שגם אתם מכירים, שאנשים במצבים מסוימים בחיים, קשה להם יותר, וזה משליך על היציבות הנפשית. איבדו קרוב משפחה בדברים כאלה, תראו את החוכמת שלמה. כן, רבי שלמה קלוגר, 119, בלבו. ונראה לי עוד הערה חדשה, דאף שיש בו סימני שוטה, היינו דווקא עם דרכו להיות כן, שנטע בעצמו ובלי גורם דבר אחר. אבל אם מעצמו לא השתתה כל ימיו, רק כשרואה דבר אחד נבעל ונעשה שוטה בזה, אינו נעשה שוטה. ובזמן שהוא חלים, הראו כחלים בכל דבריו. כיוון, דאבי לעניין, אם יהיה נחשב בכלל שוטה לדברים אחרים, אפילו בעת חלומתו, שהוא בריא, בזה כל דאין השטות בא מגופו, כלומר מעצמו, אלא רק מכוח דבר אחר, אין לו דין שוטה. כלומר, בגלל עכשיו שהוא מטופל בקנאביס, או מטופל בתרופות של משככי כאבים. אנחנו יודעים שהדברים האלה זה ממש כך לך סמים. זה סמים לכל דבר ועניין. וסמים משבשים את המוח. כל אחד שיש לו קרובי משפחה שהם סיעודיים או עניינים כרוניים, יודעים שהתרופות, ואם משנים מינון של התרופות, זה משפיע. אז הוא אומר, אם זה, כלומר, פה מדבר על הטריגר, אם הטריגר לתופעה זה טריגר חיצוני. איך אומר פה החוכמה של אומר בשלמה קלוגר, הוא אומר פה, כל דאין השטות בא מגופו, אלא מסיבת גורם חיצוני, אז אין לו דין שוטה. ככה גם משמע בבית יצחק, אני לא אקרא עכשיו את הבית יצחק, תראו במקור י' ז', אבן עזר בית סימן ד' וכולי. בואו נראה אבל את הבית אפרים, סימן י' ח'. שאלה באחד שהיה מעולם חכם גדול שלם במעלות, ואחרי זה מחמת חולי נטרפה דעתו קצת, והולך בטל ואינו עושה שום דבר, משא ומתן. זה השאלה, עכשיו מדברים עם אור משיב כעוגן וגם יכול לחשוב חשבונות ממש, כמו מאז ומקדם, רק שלפעמים ניכר שמתוך דבריו שנקבע בליבו שאין לו תקנה, ובליבו, כן, שיש לו שונאים ורוצים בכלכלתו, סכיזופרניה אולי, ויש לו עצבות גדול, הוא מראה שחורה רחמנה ליצלן גברה עליו, והוא עומד, השואל ושאל אם יכול לגשת אשתו וכולי, כן, שותה לדבר אחד. סיום את הפיסקה, מה מהחוכמה שלנו שלמה קלוגר, תשובה, אם האיש אשר נדון, השאלה סובבת עליו, הוא פיקח בכל דבריו. ולא נפקד ממנו מאומה, רק כי נפל פחד עליו, ומחמת זה אין לו עם אדם, אז נראה לעניות דעתי שהם יבדקו בבית דין כמה פעמים בימים אחדים, ויבחנו דבריו שהם כאיש מבין, יודע, ולא נפל דבר מדבריו, להיות נוטים לצד שטות, ומבין הכל היטב בענייני הגט, ולא באו דבריו במקרה הקים בכוונה בדעה נכונה, אז אף על פי שעדיין לא שר מלהיות מפחד, ואימתו עליו, הרי זה יכול לגרש, ואין לסמוך על מה שיודע לחשוב שרי נב רעות שלפעמים, אף קטן שהגיע לנות הפעוטות, אשתה, חוש בנה באלמה ידע, הוא מדי אגיד פה מה קורה, מה נשמע, ומכל מקום, לאו בן דאו, ילד בן 4 עדיין, כן, הוא אין לו דעת, לאו בן דאו לגרש, לכן צריך בדיקה היטב, משום חומר רשת איש, ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות. ואם יראה לבית דין שדבריו בהשכל כשאר פיקחים, בעת כתיבת הגט ונתינתו, יש לנו עמודי עולם לסמוך עליהם, הם הגדולים וכו' 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 וכו'. בואו נראה למסקנה, וזה נסיים את האיגרות מוישה שראינו כבר, ואת דברי חיים מצאנז. אך אף אם לא ניכר בו שום שטות, ונשאר רק מה שמחזיק עצמו בליבו למשיח. זאת אומרת, הוא חושב שהוא משיח, אבל הוא חושב את זה לעצמו, הוא לא עושה שם קמפיין. ודאי מסתבר שאינו עושה הוא לשוטה, רק די שיטה שכלית שבאה לו מצד גאוותו היתרה, ואם כן על כל פנים אתה הוא חלים ויכול לגרש. דברי חיים, שימו לב שני באבן העבר. זה בנידון דידן שאינו שוטה כלל. רק לפעמים מדבר בדברי גסות ושטות שמעוררים אותו לזה. כלומר, מעודדים, מעוררים אותו לזה. כיוון, זה לא משובש בשום דבר שבעולם, זה גם בדבר גוזמה שאומר שימלוך, הרי הוא רק שמעוררים אותו, מדברים על ליבו, לא לשוטו יחשב. אז אם לסיכום, ראינו היום כיצד והאם ניתן...
אני חושב שוטין, למשל, מי שמפחד ממים, מלמדים אותו לשחות. ואתה רואה שבן אדם אומר, אל תדאג, לא תיפול. הוא מפחד להיכנס למים.
הידרופוביה.
הידרופוביה.
עכשיו, הידרופוביה ומקווה. מה עושה אישה כזו? מכיר סיפור כזה? מה עושה אישה עם הידרופוביה? יש לה עם הידרופוביה. הבללית לא יכולה. צריך פה כמה נשים שיחזיקו אותה ויטבילו אותה. עכשיו אומרים לה, זה גובה חזה, את לא תטבעי.
זה לא עוזר.
בסוף צריך להטביל. היא צריכה לטבול, אני אומר, זה לא פשוט. אז אם אני מסכם, ראינו היום כיצד והאם ניתן להגדיר שוטה שלם, ואחרי זה התמקדנו בשאלה הסבוכה יותר, אבל הרווחת יותר, שוטה לדבר אחד, ולשורה התחתונה של הפוסקים צריך להשתדל להימנע כמה שאפשר מהגדרת שוטה לדבר אחד. זה לא אומר לא לדווח בשידוכים. זה לא אומר לא לנרמל את השיח, זה לא אומר לא לתת מקום ולכבד ולעזור, אבל יש בזה ערך. אם אדם ששוטה לדבר אחד, כן, דה אדרבה, לתת לו במה, לכבד אותו, לתת לו את המקום כדי שאולי זה יכול לעזור, כי אם זה רק לדבר אחד, אז יש יותר סיכוי שהוא יוכל להחלים מזה, או גם אם לא להחלים מזה קלינית, להאריך את הזמן שבו הוא בתפקוד גבוה יותר. בין אם זה מש... אבל אם זה כבר בהיקף רחב לגמרי, אז יותר קשה. מה שנשאלו לעשות במפגש הבא, שאני חושב שמפגש סיום וסיכום, זה לדבר על פתי. פתי בלשון חז"ל, זה מה שנקרא היום סמדנית, מוגבלות שכלית התפתחותית. אוקיי? הגדרת פתי, שוב פעם, תסמונת דאון למשל. יש הבדל אם זה בתפקוד גבוה או תפקוד נמוך. ASD, אוטיזם. זה תלוי. יכולים להיות שליח ציבור, יכולים לקרוא בתורה, זה שאלות שבכל יום. כן או לא, נדבר על זה בקצרה, ואז פשוט נעבור איתכם מקרים ותגובות, הלכה למעשה שכל מה שלמדנו בראשונים והאחרונים, שורה תחתונה, מה הדין של שוטה, שוטה דבר אחד, וזה סיכום הלכתי, על זה נאמר, אסם נפשנו בחיים, בעזרת השם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.